אז נתחיל קודם כל בכמה שאלות בסיסיות שאנחנו רוצים לשאול על עניין של ראש השנה, וקצת ראש השנה מול יום הכיפורים, ומכאן נעבור לאיזשהו יסוד בסיסי בעניין של התפילה, ואחרי כן קצת להבין את העניין של תפילת ראש השנה. אז השאלה הראשונה שאנחנו מתחילים זה, אנחנו יודעים שיש לנו שני ימים מרכזיים בימי התשובה. יש לנו את ראש השנה ויש לנו את יום כיפור, ודאי שהמהלך של התשובה מתחיל מראש חודש אלול ומסתיים ביום הכיפורים, בשיא הזה של יום הכיפורים. אבל יש איזושהי תחושה שראש השנה הוא גם איזשהו שיא, וגם הוא איזשהו מקום של פסגה שאנחנו צריכים לעלות אליה, ואנחנו צריכים לנסות להבין מה האופי של הפסגה שקוראים לה ראש השנה לעומת האופי של הפסגה שקוראים לה יום כיפורים. אנחנו בעיקר נתמקד בעניין ראש השנה, אבל כדי להבין יותר את העניין של ראש השנה אנחנו נשאל אולי שאלה מאוד פשוטה. ראש השנה, יום שבוודאי הדבר המרכזי שבו מבחינת התורה זה העניין הזה של תקיעת השופר. במקום נוסף בתורה תקיעת השופר היא מוזכרת לא רק כיום תרועה אלא כיום זיכרון תרועה. השנה במיוחד לפי הירושלמי ממש מהתורה, ולפי אחרי כן הבבלי לפחות זה ברמת הרבנן, שבשנה הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האופי של זיכרון התרועה בצורה מיוחדת בשבת. מה העניין של זיכרון התרועה? השופר הזה, התרועה הזאת, מעבר למעשה שהוא חשוב למצווה המעשית, ישנה איזושהי הלכה מיוחדת כאן, שאת השופר הזה צריכים לקיים את המצווה בצורה כזאת, שזה יעלה לנו כל מיני זיכרונות. ומזה חכמים תקנו את התקנה, שלפי אולי חלק מהראשונים יש משמעות שזה אפילו ברמה דאורייתא, שמצוות שופר היא מצווה מיוחדת שאתה מקיים אותה בצורה כזאת שאתה צריך אמירות, אתה צריך להזכיר לעצמך, אתה צריך להתפלל יחד עם השופר. והתפילה או האמירה של הזיכרונות שהם צמודים לשופר הם משהו אינטגרלי, משהו בסיסי, כן, מהותי בקיום מצוות השופר. השנה יש לנו שני ימים, כשהיום הראשון הוא יום שאנחנו מתכוננים בעניין הזה של הזיכרון, של זיכרון התרועה, בתקנה הזאת של חכמים שאימרו לפני מלכויות, אימרו לפני זיכרונות ושופרות, וביום השני אנחנו מוציאים לפועל את זה במצוות השופר, במצווה המעשית. אז בוודאי שהעניין הזה של השופר הוא מבחינת התורה שבכתב המוקד של היום הזה. מה יש בשופר? אז באופן פשוט אנחנו היינו אומרים, כמו שאומר הרמב"ם מלכות תשובה, השופר הוא חלק מהדרך לחזור בתשובה. כן, אומר הרמב"ם, למרות שמצוות השופר זה גזירת כתוב, אבל צריך כן, זה הרמב״ם פלאי, בדרך כלל הרמב״ם הוא לא כזה, בדרך כלל הרמב״ם בספר ביד החזקה הוא כותב את ההלכות כמות שהם, הוא לא מתחיל לומר טעמי הלכות ודרושים. פה במצוות השופר ראה הרמב״ם איזשהו צורך מיוחד לבוא ולהגיד אף על פי שגזרת הכתוב יש בה עניין להתעורר. יכול להיות שהרמב״ם למד את זה מהתורה, שהתורה בעצמה היא במצוות השופר לא מסתפקת בזה שהיא כותבת שזה יום תרועה, אלא התורה בעצמה כותבת את הדבר הזה שזה זיכרון תרועה. אז הרמב״ם גם ראה את הצורך ההלכתי באיזושהי מידה, שהשופר לא יהיה סתם תקיעת שופר כמצוות אנשים מלומדה, אלא עניינו של השופר קשור לענייני תשובה. ככה הרמב״ם אומר בהלכות תשובה. והשאלה הראשונה שאנחנו שואלים היא שאלה מאוד פשוטה. אם השופר הוא דבר שמעורר כל כך לתשובה, על מה ולמה אנחנו תוקעים בשופר רק בראש השנה, עד ראש השנה, ובעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים שכחנו מהשופר? אם זה מכשיר טוב לתשובה, מצוין. אז נשתמש בשופר גם בעשרת ימי תשובה, גם ביום הכיפורים. זו השאלה שאנחנו שואלים על מה שיש בראש השנה ואין ביום הכיפורים. השאלה שאנחנו מוסיפים ושואלים, שהיא גם צריכה לחדד לנו את הבנת האופי של ראש השנה מול האופי של יום הכיפורים, זה בדיוק הפוך. ביום הכיפורים, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, ודאי אחד מהרעיונות המרכזיים זה הרעיון הזה של העמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, וההבנה הזאת שכשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה אתה לא יכול להתקרב עם כל התומעה שבך, עם כל העבירות שבך, זה, ואתה, המשמעות של קרבת השם, המשמעות של, של הימים האלה של רצון להידבק מהשם, קשורים באופן אינטגרלי לעניין הזה שהאדם צריך לבוא נקי, האדם צריך לבוא עומד לדין, יש דין, יש משפט בימים האלה, והדין והמשפט אנחנו באים ורוצים לבוא אל המשפט ולצאת זכאים, ואנחנו עושים המון המון דברים כדי לצאת זכאים. והנה שאנחנו חושבים על יום הכיפורים, בוודאי שביום הכיפורים שני הדברים המרכזיים שיש לנו ביום הכיפורים זה דבר ראשון הוידוי. מי יכול להסתכל על יום הכיפורים ללא וידוי? וידוי זה הדבר המרכזי שקשור למהלך התשובה. הרמב"ם אומר, איך עושים את מצוות התשובה על ידי וידוי? אז הוידוי הוא בוודאי אחד מהדברים המרכזיים של יום הכיפורים. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, מחפר למי שמתוודה. כן, כתוב שיש סגולות עצומות לבידוי, אחד מהסגולות המרכזיות שמי שמתוודה, ככה כתוב בזוהר, מעבירים אותו מהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם על ידי מלאכים, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מטפל בו. מזכיר מאוד את הירושלמי, שהירושלמי אומר לא ירושלמי, מביאים את המשל הזה על עניין התשובה, שלמה דומה העניין הזה של התשובה, שאדם שקיבל כלי מהמלך, הוא בא ושבר את הכלי, והוא לא יודע מה לעשות, איך הוא יחזיר את הכלי שבור אל המלך. לא, אף אחד לא מעיז להתקרב אל המלך עם הכלי שבור, עד שהמלך בכבודו ובעצמו בא ואומר, שברת את הכלי, אני אקבל את הכלי, אני אתקן אותו, אני שמח בזה שאתה כל כך הרגשת את הדבר הזה שזה כלי שלי, וכל כך הרגשת ששברת את הכלי שלי זה, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן לטפל בכלי הזה, וזה הסגולה של הוידוי, זה צד אחד שיש ביום הכיפורים שהוא בוודאי מאוד מאוד בולט. נקודה שנייה, זה העניין הזה של התענית, שזה בוודאי אי אפשר להתעלם מזה שהתשובה של יום הכיפורים מלווה בעניין הזה של התענית. והדבר השלישי שהוא משמעותי מאוד ביום הכיפורים זה ההבנה, התפיסה שלנו, שעם כל המאמצים שלנו ועם כל הרצון שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים את עזרתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, וזה בא לידי ביטוי באמירת 13 מידות רחמים. אנחנו אומרים י"ג מידות רחמים, כזה כשאנחנו חושבים מבחינת התפילות של יום הכיפורים, אז התפילות הן, כן, מהי תפילת הסליחות? המרכז של תפילת הסליחות זה אמירת י"ג מידות רחמים, שזה העמידה מול הקדוש ברוך הוא והידיעה שאנחנו לא יכולים ללא עזרתו, ואנחנו שברנו את הכלי, והנה רק הקדוש ברוך הוא זה שיכול לבוא ולקחת את הכלי ולתקן אותו, וזה איזשהו דבר בסיסי שנותן לנו כוח לעמוד במשפט שהוא מה שאנחנו עומדים לפניו בימים הנוראים האלה. אז השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, שלושת היסודות האלה שראינו ביום הכיפורים, האם הם מתקיימים או שייכים בראש השנה? אז קודם כל בנוסח של תפילות ראש השנה אין בקשת רחמים. לא אומרים י' ג' מידות רחמים. בסדר, זה שבהוצאת ספר תורה אומרים י' ג' מידות רחמים, זה לא מדין ראש השנה, זה מדין הוצאת ספר תורה, שכל פעם שיוצא ספר תורה זה יש כאן איזשהו דבר שקשור למידות רחמים, לא ניכנס לעניין הזה, אבל בעיקרון, ביום הזה, ביום בראש השנה, אתה לא שומע על שום, כן, העניין הזה של יודגים למידות רחמים, ובקשת רחמים, ובקשת סליחה, אין את זה בראש השנה. אם אנחנו צריכים לעמוד במשפט והדרך היחידה שלנו זה על ידי מידות רחמים, למה בראש השנה אנחנו לא משתמשים בזה? והעניין השני זה העניין של הווידוי. גם כאן ברמת העולם ההלכתי ממש אין וידויים בראש השנה, ולא מזכירים וידויים בראש השנה, ואין עניין בוידוי בראש השנה. ואנחנו ננסה לעמוד לאיזשהו דבר, כתוב, מוזכר בשם הארי הקדוש, שהארי הקדוש היה אומר שבשעת תקיעת השופר, בזמן תקיעת השופר, יש עניין מאוד מאוד מרכזי שהאדם יבכה, או לא יודע אם יבכה, אבל לפחות יתוודה, רק כתוב שהוא לא יתוודה בפיו, אלא האדם יחשוב בליבו את עניין הוידוי. לגבי הנושא הזה של הבכי, אז אנחנו רואים, יש במובא בפוסקים הוראות קצת שונות. בשם הארי למשל כתוב, שבראש השנה יש עניין לבכות, ומי שלא בוכה, זה סימן מאוד גרוע לנשמתו, נשמתו לא מספיק זכה וטהורה, אם הוא לא בוכה בראש השנה. ככה מובא בשם הארי הקדוש, ובעצם הדברים של הארי הקדוש, הם כמעט כתובים מפורש בתורה. שהרי בתורה, איך מגדירים את יום ראש השנה? בתורה מגדירים את יום ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. אומר התרגום אונקלוס, מה זה יום תרועה? יום יבבה. הרי אנחנו יודעים שיש בקולות השופר שני סוגים של קולות. יש את התקיעה ויש את התרועה. התקיעה היא תמיד הקול השמח, הקול הארוך, הקול המתפשט. האדם שמח. ולעומת זאת, בתרועה יש את הקול השבור, המייבב, כמו שאמרו חז"ל, כמו שהגדירו חז"ל, ילו ליליל, גנוך הגניך, כן, צורות שונות של שבר, צורות שונות של בכי, שהאדם, ונכון, שבראש שנה אנחנו גם תוקעים, אבל התורה מגדירה, המהות של ראש השנה, זה יום בכי, יום תרועה. אז הדברים של הארי הם דברים שהם לא מתחילים מהארי, הם לכאורה דברים שהם כמעט פשטם של מקראות. לעומת זאת, מביאים בשם הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אמר שבראש השנה אסור לבכות. הביא את הגאון ראיה לדברים האלה, ממה שהובא בספר נחמיה, שהם מצאו את ספר התורה, וקראו שם העם במה שכתבו, מצאו את כתוב בספר התורה שצריך לעשות את ראש השנה, ואז העם התחיל לבכות, ואמר להם נחמיה, אל תעצבו, חדוות השם במעוזכם, ולכו אוכלו משמנים ושתו ממתקים, אז... מה? מנחמיה. מנחמיה, מנחמיה זה. אז אומר הגר"א, לא לבכות. אז מה קורה באמת בראש השנה? אם יש עניין לבכות, אין עניין לבכות, זה נראה כזה איזשהו דבר ש... אתה בוכה, אבל לא בוכה. בוכה בפנים, לא בוכה בחוץ. מה? איך בדיוק להגדיר את העניין? איך להגדיר את המצב הזה של שנה? כי בוודאי, שתי ההוראות האלה של גדולי ישראל האלה לא יכולות להישאר כהוראות סותרות או גישות ממש הפוכות אחת לשנייה. בוודאי שצריך להבין, והפוסקים המאוחרים יותר אמרו שהארי דיבר על בחייה של דבקות בקדוש ברוך הוא, בחייה של השתוקקות, הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, והגר"א דיבר על בחייה של אבלות. אבל הוא מוחה בגלל שהוא מרגיש חסר לו, הוא מרגיש שהיה לו משהו ונשבר או משהו כזה. והארי מדבר על בכי של השתוקקות, ככה חלק מן הפוסקים אמרו, אבל אני לא ברור לי שזה באמת הדברים, שזה הסברה פשוטה, כי לכאורה הארי מבוסס על היסוד הזה של התרועה, שזה כן עניין שאתה בוכה בגלל שבר. הייתי אולי אומר שההבחנה אולי שאסור לך להתאבל, אסור לך לבכות בכי על הצרכים שלך אולי, על ה... אבלות על דברים אולי חומריים שאתה איבדת, אבל אולי בכי רוחני כן, נצטרך באמת להבין את הדבר, את העניין הזה. וזה ודאי קשור לעניין השלישי, העניין הזה של התענית, שבעניין הזה של התענית אנחנו יודעים שברמה ההלכתית זה לא פשוט, ונכון שיש שתי דעות, האם מותר להתענות בראש שנה, אסור להתענות בראש שנה, אין מצווה להתענות בראש שנה, אבל זה שיש דעה שבאה ואומרת שיש עניין להתענות בראש השנה. ואנחנו להלכה למעשה, השולחן ערוך פוסק כמו הדעה הזאת שאומרת שאין להתענות בראש השנה. אבל מצד שני, השולחן ערוך אומר, כיוון שיש דעה שאומרת שמותר להתענות בראש השנה, ואפילו יש עניין רוחני בזה שאדם יתענה בראש השנה, אם האדם יצא לו להתחיל להתענות בראש השנה, אז הוא חייב להמשיך כל החיים שלו להתענות בראש השנה. או אם אדם נודר להתענות בראש השנה, זה לא נקרא ביטול. כן, ביטול העניין של זה, אז באמת איך להתייחס לעניין הזה, איפה באמת עומד ראש השנה, שאנחנו רואים את המורכבות של העניין. אז לסיכום, מה שאנחנו שואלים, אנחנו מנסים באמת להבין מה האופי של ראש השנה מול האופי של יום כיפור. יום כיפור יום של תענית, של תשובה, של התחננו לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו. ראש השנה מצד אחד יש בו את השופר, השופר הזה הוא תורגם על ידי דברי חז"ל להתרכזות עצומה במלכות השם. באופן פשוט היינו אומרים שמלכות השם זה דבר שמח, זה דבר נפלא, זה דבר שלא צריך ליצור, אני יודע מה, איזשהו דבר שגורם לבכי, אבל מצד שני רואים את הסממנים המייחדים את ראש השנה, ובצדדים מסוימים הוא מוגדר חג, אבל אנחנו מאוד מאוד מצניעים את החג הזה. אולי זה כמו שאומר הפסוק, בכסר ליום חגנו, כלומר החג הזה, הצדדים של החג הם מכוסים. אז איך בדיוק להגדיר את העניין? אז כדי להבין את העניין של ראש השנה מול העניין של יום כיפור, אנחנו ניתן משל קצר, אבל אנחנו לא נשאר במשל, אחרי כן נעבור להבנת המושגים הרוחניים של יום ראש השנה מול יום הכיפורים. אנחנו, כמשל, אני אומר את המשל בצורה הכי קצרה שבו, ובאמת אפשר להרחיב, אבל כיוון שאתם נבונים, מבינים דבר מתוך דבר, אז אני אומר את הדברים בקצרה, ומקווה שהדברים לאט לאט יוסברו. אז דבר ראשון, ניתן משל. לאדם שיש לו ניקח אדם מיליונר, יש לו המון 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 כסף, ויש לו יכולת להקים איזה משהו טוב לעולם. חושב הבן אדם הזה, המיליונר הזה, מה אני אקים? איזה דבר אני אעשה? ואז הוא הוגה בראשו שהוא הולך להקים איזשהו בית חרושת, שהוא יהיה הבית חרושת הכי מיוחד שיש בכל העולם. ובבית חרושת הזה יהיה ממש דברים שאנחנו לא יכולים אפילו לחלום עליהם. בית חרושת הזה יהיה ממש מקום שלם. שלם מבחינת הכל. שלם מבחינת האפשרויות ששמה. כן, אנשים לא יצטרכו לצאת מהבית חרושת. יוכלו להיות בתוך הבית חרושת הזה. וכל מה שהם צריכים, יהיה להם זמין. יהיה להם מוכן ומזומן. כי המיליונר הזה, שיש לו כסף, הוא אומר לעצמו, אני לא אבזבז את הכסף שלי סתם. אני רוצה שעל ידי הכסף שלי, ייווצר עוד הרבה הרבה כסף. ואני יודע את הדבר הזה, שכדי שאני אוכל מהמיליונים שיש לי לעשות מיליארדים, אני צריך להשקיע, אני מוכן להשקיע את הכסף שלי, ואני מוכן להשקיע את כל הרכוש, כן, חלק גדול מהרכוש שלי, אני מוכן ללכת על הדבר הזה שזה הבית חרושת, אבל אני תכנן פה בית חרושת, שהתפוקה שלו, הפירות שהוא יביא, הדברים המחודשים שהוא יביא, הם יהיו פי כמה וכמה ממה שאני השקעתי. כי אני תומן בבית חרושת כבר כל כך את כל המרץ שלי, את כל החוכמה שלי, את כל הכסף שלי, שבוודאי הוא יגיע להישגים העצומים האלה. אז לשם כך, מתכנן בעל הבית חרושת הזה, קומפלקס מיוחד, שבו הוא חושב כל הצרכים שצריך האדם שמייצר. האדם הזה צריך מקום טוב, צריך אוכל טוב, צריך אוויר טוב, צריך הכל. טוב, אחרי כן הוא גם צריך להכשיר עובדים. ואז הוא אומר ואומר, אני ייצר עובדים למפעל הזה. ואז הוא לוקח כמה וכמה ילדים, ומתחיל מהרגע שהם נולדים, ללמד אותם, כן, להכשיר אותם לבית חרושת הזה, למפעל הזה. וללמד אותם, נוטע בהם את כל הכישרונות, שהם יוכלו לדעת לתפקד וזה, וסופו של דבר, אתם יכולים את המשל הזה להרחיב עוד ועוד ועוד ועוד, או של דבר, כשהילדים האלה הם ברי אחי, הם גודלים כל הזמן עם הרעיון של מה החזון שלו, כמה החזון הזה הוא יכול באמת להביא מהפכה לכל העולם, כמה החזון הזה הוא דבר מופלא. באיזשהו שלב, אחרי שהוא כבר כינס, ואחרי שהתוכניות ברורות, ואחרי העסק מאורגן, העסק הזה, כן, המפעל הזה יוצא לדרך. ובוודאי כל ההתכוננות לפני שמתחילים לעבוד במפעל, יש המון 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 מיונים. המון 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 מיונים, מי יתקבל למפעל הזה? ורק אנשים עם אמביציה, רק כאלה שבאמת נדבק בהם החיידק הזה של הרעיון הזה של הבית חרושת, ושהם מוכנים להשקיע את עצמם, והם מבינים את זה בצורה מאוד ברורה, והם מוכנים ללכת על זה בכל המחיר שלהם, זה בוודאי הם כן, רק אנשים כאלה מתקבלים לבית חרושת הזה ועושים תהליך מיון, וכל מי שבתהליך המיון אפילו רואים אצלו איזשהו סדק הכי קטן של אני יודע מה, של איזושהי חולשה, נגיד הבית חרושת הזה דורש שהאנשים בשעות העבודה יעבדו 60 דקות מ-60 דקות, לא 59 דקות מ-60 דקות, יש את הזמן למנוחה, זה מנוחה עד הסוף, עבודה עד הסוף, הכל שלם. זה שומע בן אדם אומר, אבל בוועדת המינון, אני מעריך שאני אוכל רק 55 דקות לעבוד, זה מה שאתה מעריך? מצטער, זה לא בבית ספרנו, לא בבית חרושת שלנו, לך למקום אחר. ככה עברו תהליך דקדקני וזה, ורק ממש כאלה שהם באים עם מוטיבציה שלמה, רק כאלה שהם באמת מוכנים ללכת עד הסוף ומבינים את הרעיון הזה, מתחילים לעבוד. טוב, מתחילה העבודה, ואחרי שהשקיעו מיליונים על גבי מיליונים בבית חרושת הזה, ואחרי יום, אחרי יומיים, מגיע הבעל לבית חרושת, ואז כשהוא מגיע, אז הוא עושה רושם עצום, וזה, ואז בעצם יש מתכוננים לזה שהוא בא, ושוב מרעננים את כל התוכניות של מה שהוא תכנן, ומקבלים אותו, ובאמת עושים טקס של קבלת הבעל הבית חרושת הזה, ובטקס הזה עוד פעם מקריאים את כנס היסוד, ומה הרעיונות של הבית חרושת הזה, ומה העובדים של הבית חרושת הזה, ומה האמצעים שיש פה, כמה הבית חרושת הזה נותן את כל האמצעים באמת שהדברים זה, וכמה עובדים הם נאמנים לדבר הזה, הרי זה. ככה עושים את הדבר הזה. אבל מה הבעל בית חרושת יודע את הדבר הזה, שכדי שבית חרושת יפעל טוב, אי אפשר לעבוד משלט רחוק. צריך ככה פעם אחת להיות ממש שבוע בבית חרושת. שבועיים צריך להיות בבית חרושת. אי אפשר רק לתת את זה לניהול מרחוק. אז פעם הוא ככה שבועיים, בא ממש נמצא בבית חרושת, ואז הוא בפועל נמצא זה, ואז הוא רואה, ואז כן, ואז הוא מתחיל לראות, והוא רואה שזה ממש לא, מה שהוא חשב, שזה מה שמתרחש. הוא רואה, יש פה בלגן, ויש פה עוד אפקט, ופה יש זה, ופה יש בעיה, זה. טוב, מה יעשה בעל בית חרושת הזה? הוא כבר השקיע את כל המיליונים שלו. הוא לקח את האנשים הכי טובים לעבודה הזאת. הוא זה, אין ברירה. הוא צריך לעזור להם. לעזור להם להתגבר על הבעיות שלהם. לעזור להם להתגבר על הקשיים שלהם. ואז, בהתחלה גם אפילו מפחדים שבכלל הוא יגלה את הדבר הזה, אבל יודעים מה, אם בעל בית חרושת נמצא פה זה, מה הוא יראו זה? אורח, לרגע רואה כל פגע. אם זה בעל בית חרושת שהמציע כזה דבר זה, בטח שהוא רואה הכל, והכל גלוי לפניו, וזה. אז בסופו של דבר, בעל בית חרושת, הוא בא ואומר, נכון, דיברנו על עבודה של 60 מ-60, אנחנו לא מפטרים על הגובה הזה, זה. יש, נכון, אמרנו, נחלק שעות מנוחה, שעות עבודה? לא. בוא ננסה בכל אופן להכניס לתוך ה-60 5 דקות, ואת השעות מנוחה, אז נקצר, ומתחיל לשנות את הכללים, זה, כדי לראות איך בסופו של דבר יותר ויותר להתקרב למה שהוא חלם שיהיה. זהו המשל. אחרי המשל הזה, הדברים, אני חושב שהם כבר כל כך ברורים, ובעצם מה שאנחנו אמרנו, דיברנו על העניין של בריאת העולם. אנחנו יודעים, יש שלוש מידות בסיסיות שהקדוש ברוך הוא בהם השתמש, דרך המידות האלה התגלה הקדוש ברוך הוא, התלבש הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. הבסיס לכל, עולם חסד יבנה. עולם חסד יבנה, זה היסוד הראשוני שבו הקדוש ברוך הוא מטיב ללא חשבון, ללא גבולות, שפע של טוב, שפע של ברכה, שפע של חסד. כשיש את הצד של, כן, העניין הזה של מידת החסד, זה מצד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על העולם. מצד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על העולם. אבל מה? כבר כתבו, כן, מי שהסביר את העניין הזה של חסד, הדין והרחמים. עולם חסד ייבנה, משמעותו הוא שהשורש של בריאת העולם, היסוד של בריאת העולם, לשם מה העולם נברא, העולם, או מה תחילת יסוד הופעת הזה, עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. לדרך הטוב להיטיב, או לא ניכנס לדברים הדקים, כי אנחנו רוצים להסביר את העניין של ראש השנה ויום כיפור. אנחנו יודעים את העניין הזה, להבין בדיוק את הרצון הראשון שעלה ברצונו לברוא את העולם, אז צריך להסביר את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, אבל מבחינתנו זה המחשבה, הרצון שהוא אפילו טרום התכנון המדויק של הדברים. עצם הדבר הזה שרוצה הקדוש ברוך הוא שהאינסוף שבו יתגלה בעולמות אחרים, בעולם אחר. אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא מתגלה כאינסוף. המידה של החסד היא האינסוף שמתפשט, ההתפשטות בלי גבולות. המציאות האלוקית בהתחלה היא כביכול היא מציאות עצמית שאינה מושפעת כלפי חוץ. מידת החסד עניינה שמה שיש בעצמות האלוקית, מה שיש אור אינסוף בעצמות האלוקית, היא גם מתפשטת כלפי איזושהי בריאה שהיא כביכול חיצונית לבורא. זה המשמעות של הבריאה. אבל כדי שהבריאה הזאת תוכל להתקיים, כדי שיהיה לבריאה הזאת מציאות, הדבר, הדרך, הצורה שהדבר יכול להתגלות, הוא חייב להתגלות בדין. מהו הדין? הדין באופן בסיסי ראשוני הוא לא לדון על מה שהאדם עשה. לא זה תחילת הדין. מידת הדין, כשכתוב רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, הפירוש הוא שכל החיטינצי הזאת שיש דברים מוגדרים, שיש נבראים, שיש מציאות כזאת, ויש מציאות כזאת, ויש מציאות של אפר, ויסודות, ואנשים, ויש איש, ויש אישה, כל המציאות הזאת זה איזשהו סדר אלוקי, איך החסד האינסופי מקבל הגדרות מוגדרות יותר, של כן, הדין עניינו להגדיר ולתת לכל כוח פרטי את הגבולות שלו, את המקומות שלו, לעשות איזשהו סדר בין הכוחות כולם. זה העניין הזה של שם אלוקים, שהקדוש ברוך הוא בא לכוחות כולם, וכשמופיע הקדוש ברוך הוא בשם אלוקים, המשמעות שמופיעות, מופיע בעולם המון 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 כוחות, שכל כוח וכוח מקבל את הצורה שלו, את האופי שלו, את הברכה שלו, את העניין שבו. זה העניין הזה של הדין. אז היסוד של הדין, היסוד של הבריאה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את הגודל האלוקי למציאות הקטנה הזאת של הנבראים. כשכל אחד ואחד מקבל את המקום שלו, את החלק שלו. הקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא עולם שהוא בחינת גן עדן. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כן, זה דומה לבית חורש הזה, הכל יש בו. עולם שכל כוח וכוח, יש לו את המקום שלו, הכל מסודר, הכל מופלא, וכל מה שנשאר לאדם, זה הקדוש ברוך הוא עושה עולם, שכדי שהוא יהיה עולם שלם, לא ניכנס לעניין הזה, הקדוש ברוך הוא גם משתף את האדם ביצירת העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא גומר את יצירת העולם בעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא עוד משאיר את האדם שהוא יהיה משלים את היצירה של העולם. איך האדם ישלים את העולם? השלמות של העולם היא, כמו שכתוב בגן עדן, הקדוש ברוך הוא מניח את האדם לעובדה ולשומרה. הלשומרה זה לשמור על המציאות, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, לא לקלקל. ולעובדה מה זה? לא רק לשמור, אלא להתפלל. לעובדה זה העניין הזה של התפילה, כמו שאנחנו לומדים כאן בנתיב העבודה במהר"ל, שמה העניינה של העבודה? מה התוכן המרכזי של התפילה? התוכן המרכזי של התפילה הוא שהעולם הוא עלול, יש לעולם עילה, יש לעולם בורא, העולם הוא נברא, והתיקון של העולם, היכולת של העולם לצאת אל הפועל, אם אנחנו מתואמים, אם אנחנו מבטלים את העצמיות שלנו אל רצונו של הקדוש ברוך הוא, אל התכנון של הקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד שבא לבית חרושת, הוא צריך לא לחשוב על הפרנסה שלו, על כמה כסף הוא ירוויח, אלא הייעוד של הבית חרושת הוא, יש לבית חרושת רעיון מופלא לעשות מהפכה בעולם, להביא איזושהי שלמות לעולם, וכל אחד ואחד צריך להיות עסוק בשלמות הזאת, בעניין הגדול הזה. וזה העניין של התפילה. שכפי שאמרנו, עניינה של התפילה היא לא ללמוד את הכללים של הבית החרושת, זה תורה. עניינה של התפילה זה לא לשמן את המכשירים בבית החרושת, לעשות את המכשירים שבאמת הם טובים, לשמר את המכשירים, זה הלשומרה. כן, זה לא העניין הזה של לדאוג שהמכשירים בבית חרושת והתנאים יהיו כשירים לעבודה. זה עניין של המצוות, זה עניין של המידות. העניין של העבודה זה לזכור את היעד, את התכלית, את המאיפה, לאיפה זה הולך הכל. זה העניין של העבודה, שאתה כל כולך מכוונן ליעד של מי שעשה את העולם. אתה מכוונן לעילה, אתה מכוונן למגמה הכי עליונה, של בשביל מה, שבשבילה נברא העולם. זהו השלב הראשון. אולם, ובוודאי, הצד הזה של בריאת העולם, הוא צד שישנו בראש השנה. זה בוודאי הצד הזה, שמה שחזל אומרים, שבכל ראש השנה אנחנו מתקבלים לבית חרושת. בכל ראש השנה אנחנו מתקבלים לגן עדן. אנחנו מתקבלים וכל אחד מקבל מזונותיו של בן אדם קצובים מראשית השנה עד אחרית השנה. והעניין של החיים הם ניתנים בראש השנה. ומהבחינה הזאת זה יום שהוא חגיגי מאוד. אנחנו אומרים בראש השנה נפקדו האימהות. מה העניין הזה שנפקדו האימהות? קוראים פרשת השם פקד את שרה, את תפילת חנה. העניין הוא זה שבאותו יום הקדוש ברוך הוא רואה לנכון, הנה, אני מקבל אותך לבית חרושת שלי, נותן לך להיות בעולם שלי, נותן לך כלים, להיות מהצבא שלי. כמו שאומרת חנה, מהי תפילתה של חנה? ראשונה שקרה לקדוש ברוך הוא צבקות, שהיא אמרה, נתת בי את המאיים האלה, מה? איך מוציאים אותם לפועל? איך? מה יהיה החלק שלהם בצבא שלך? זה ודאי בחינה אחת שיש בראש השנה. והיא בחינה של דין, אבל היא לא בחינה של דין במובן של התעסקות עם הצדדים האפלים של האדם, עם החולשות של הבן אדם. היא בחינה של דין, הכוונה היא בחינה של אתה צריך להתרומם, להבין, להיות קשור למגמה, למחשבה הכי עליונה שבשביל מה נברא העולם. זה בעיקר מתקשר למלכות. הבחינה של הדין, זה הכוונה שגם כש גם כשיש חוץ מהמלך בעולם עוד הרבה הרבה אנשים, הכל מסתובב סביב המלך. זה יותר קשור לעניין הזה של המלכויות, אנחנו עוד שנייה נסביר את זה קצת יותר. מלכויות, זיכרונות ושופרות. אבל הרי אנחנו יודעים, וזה גם כתוב במדרש, שבראש השנה, ביום הראשון שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, אבל האדם שורח. האדם במקום להיות נאמן לעובדה ולשומרה, האדם לוקח את העולם שהקדוש ברוך הוא נתן, ומתחיל לבלבל, מתחיל להרוס את הכלים, ומתחיל להרבב טוב ורע, ומתחיל להיות גורם שלא נשמע על הכללים של העולם, והעולם מתחיל להתערבב. יש את הנפילה העצומה של האדם בגן עדן, שהאדם אוכל מעץ הדעת טוב ורע, ואם האדם היה ממשיך בנפילה הזאת ללא תשובה, היה הורס את עצמו והורס את כל העולם איתו. אלא מה? האדם בכל אופן מצליח תוך כמה שעות, ואנחנו צריכים להבין שהעניין הזה של האדם הראשון זה התמצית של כל המהלך של מה שעומד להיות בעולם. חוזר בתשובה, ועל זה אומר, כתוב במדרש, אתה סימן לבניך, שכמו שאתה חזרת בתשומה ויצאת בדימוס, כלומר, נהיה לך איזשהו תיקון, ככה גם בעולם יהיה את המהלך הזה. אז מהו בעצם העניין? מה העניין של המהלך של התשובה ואיכשהו קשור לדין? כן? כי כתוב שהאדם הראשון סרח, נידון, ואז עשה תשובה, והתקבל תשובתו. יש פה איזשהו מהלך כזה. ברגע שהאדם נכנס, הוא מתחיל להרוס את העולם, הוא מתחיל לעשות את הבלבול שבין הטוב ובין הרע, אז מה כאן צריך? כאן צריך להפעיל דין כזה, שמהו הדין בעצם? מה זה בעצם? מה זה דין? דין זה ההתערבות של הקדוש ברוך הוא, לעשות את ההבחנה בין הרע ולבין הטוב. לעשות את ההבחנה. כן, האדם מבלבל, על ידי הדין יש תיקון לבלבול הזה. מהו דין אמרנו? הדין זה ההגדרה. מה טוב? מה רע? איך, מה הסדר שצריך להיות בין הכוחות? על ידי הדין, כשעצם הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בא ועומד לעשות דין, זה עצמו גורם לכך שהעולם תופס את עצמו. הדין הוא זה שגורם את התשובה. למה? כי ברגע שהאדם שוכח את הכללים של העולם, שוכח את הכללים של העולם, ואז בא הקדוש ברוך הוא ורוצה לעשות סדר בבלגן. זה המשמעות של עשיית הדין, עשיית סדר של מה העולם שלי ומה אני ממית בעולם, מה אני לא נותן לו חיים, מה עוד יכול להמשיך כחלק מן העולם שלי ומה לא. זה כבר לא יהיה גן עדן. בגן עדן אין צורך לעשות את הדין שעושה את החלוקה בין הטוב ובין הרע. בגן עדן ברור מאוד מה רע ומה טוב. יש עץ אחד ששם זה העולם שיש בו תערובת, וכל העולם הוא עולם של עץ החיים. אבל אנחנו כבר נמצאים בעולם שהוא כבר לא גל עולם של גן עדן. אנחנו נמצאים כבר בעולם שההתערבות של האדם גרמה לכך שעברת מעולם של גן עדן לעולם שצריך לטפל בטוב וברע. וגם כאן הטיפול הוא הטיפול בדרך של הדין. הטיפול הוא בטיפול בדרך של הדין. ואז האדם שמתעלם מן הדין, אדם שלא שם לב שהקדוש ברוך הוא בא ורוצה לעשות סדר, ועל מה שהוא עשה הקדוש ברוך הוא מתחיל לטפל במה שהוא עשה לעשות בזה, זה אדם שהוא בוודאי אין לו שום סיכוי להשתלב עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל אדם שלרגע אחד שכח, ואז הוא נזכר שהוא בעצם פגע בסדר של העולם הזה, ואז הוא מנסה להשתלב עם עשיית הדין הזאת, הוא מנסה בעצם ללכת לפי היסודות האלה של איך שהיה צריך להיות העולם, זה אדם שיכול באמת להיות שייך למהלך של הדין. אז לפי דעתי, כשחזל אומרים על העניין הזה של השופר, שיש שני, חזל אומרים ככה, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמלכוני עליכם. אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. כן, השופר, יכול להיות, יש דיוקים באחרונים, האם ובמה שופר זה הכוונה, את שני הדברים, גם את המלכויות וגם את הסריכונות אתה עושה על ידי השופר. כלומר, השופר הוא גם ממליך את הקדוש ברוך הוא, וגם מעורר את הזיכרון, את זיכרון ישראל לטובה. אז נראה בוודאי שיש לפחות פה, השופר הוא מאחד את שני המגמות, עוד מעט נדבר על העניין הזה, אבל זה קודם כל צריכים להאמין שיש בראש השנה שני מערכות שהן נפגשות אחת בשנייה. המערכת הראשונה היא המערכת שאמרו לפני מלכויות. האמרו לפני מלכויות זה עוד עבודת השם של גן עדן, עוד לא קשור למציאות, לנפילה האנושית. עוד לא מדובר על זה. זה האמרו לפני מלכויות. זה ההבנה שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא עולם שלם, היכולת של העולם לצאת אל שלמותו, זה רק אם העולם הופך למצב כזה שהוא יודע שהוא עבד. כמו שמסביר לנו המהר"ל בנתיב העבודה. אומר המהר"ל, היסוד של התפילה, הדבר הראשון שצריך כדי לבוא ולגשת להתפלל, זה הרגשת החיסרון. ההרגשה הזאת שאתה חסר. אומר, ולשם זה גם אנחנו, כשאנחנו מתפללים, אומר המהר"ל, אנחנו צריכים להתפלל בצורה מאוד מיוחדת. מחד, האדם חייב להוציא משפתיו. לומדים מחנה. תפילת חנה זה אחד מהיסודות של כל יסוד התפילה, וזה העניין של ראש, כן, בראש השנה, ביום הראשון, אנחנו קוראים בהפטרה את העניין הזה של תפילת חנה. אז העניין של תפילת חנה הוא בנוי בצורה כזאת. מחד, אנחנו לומדים מחנה שאדם צריך להשמיע. כלומר, האדם צריך להוציא בשפתיו. ומאידך אתה לומד מחנה את הדבר הזה, שרק שפתי הנאות, מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו, מצד שני, קולה לא יישמע. מסביר המהר"ל, יש כאן שתי יסודות. היסוד הראשון ששפתי הנאות, זה המציאות של האדם, אומר המהר"ל, היא באה לידי ביטוי בדיבור. אדם צריך להוציא לפועל, לחתוך בדיבורו את הדבר הזה, שהוא מבין את זה שהוא חסר. צריך שיהיה מבקש חסרונו בדיבור, ואז מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. זאת אומרת, אם האדם היה רק חושב, המחשבה היא תמיד קשורה לעניין אלוקי. יש צד באדם שהאדם הוא נברא בצלם אלוקים, ויש בו איזה צד שנשמה שנתת בתורה היא, והיא לגמרי דבוקה בקדוש ברוך הוא, ומצד זה כביכול אין חיסרון. החיסרון של האדם בא לידי גילוי כשהנשמה היא ניתנת באדם, בגוף, בנפש. אז האדם צריך להשמיע בדיבור את העיניים, כלומר לבטא את הצד של החיסרון, כי היסוד בעצם של התפילה מתחיל מזה שהאדם מודע לדבר הזה, שהעולם בהתגבשות שלו ובהתגלות שלו, גם אם הוא עולם של גן עדן, זה גן עדן רק אם הגן עדן מרגיש שהוא חסר ללא העילה. ללא שנייה אחת של שכחת השם, שנייה אחת של השכת הדעת מהזיכרון, שנייה אחת לא להיות במדרגה הזאת של אשרי האיש, איש אשר לא ישכחך, היא השורש החרן של הנפילה היותר מסובכת, של אכילת עץ הדעת טוב ורע. אבל הצד השני, אומר המהר"ל, זאת צריך לומר בלחש. הדבר הזה צריך להיאמר בלחש מצד ההבנה של האדם שבעצם היכולת להיות בפועל בשלמות, היכולת לגלות בפועל את הקדוש ברוך הוא, זה דבר שאין, בעולם הגלוי אין שלמות. זה שיש עולם שיש בו נפילה, ואולי איזשהו דבר שהוא הכרח המציאות. זה שנוצר פער בין הספירה העליונה הזאת של היעד שהקדוש ברוך הוא מוביל בו אליו את העולם, בין התוכנית הבסיסית של בריאת העולם, בין המחשבה שקדמה לעולם, לבין זה שהמצוי הוא יהיה באיזשהו פער מהרצוי, זה פער שבעולם הנגלה אי אפשר להתגבר עליו. לא יכול להיות אדם, כאילו מבחינת זה שאחרי הכל האדם הוא אדם, והאדם יש בו את המגבלות של הריכוז, אז אשרי האיש אשר לא ישכחך, האדם מתאמץ, כל הזמן זוכר, 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 יש שנייה שהוא לא זוכר, זה כבר הפער. תמיד יהיה איזשהו פער. את הפער הזה אנחנו מנסים להדביק, לצמצם בעומדנו בתפילה, כל תפילה ותפילה. ושורש התפילות זה התפילה הזאת שהאדם עומד, הוא מכיר בפער הזה. כשהאדם אומר מלכויות, האדם אומר מלכויות, ואז הוא מודע לדבר הזה שהאידיאל השלם הוא איזשהו דבר שתמיד יהיה לו איזשהו פער. והדרך היחידה לגוע בפער הזה זה בעולם הכמוס, בעולם של הלחישה, בעולם המאוד מאוד מאוד שהוא לא גלוי, בעולם המאוד מאוד פנימי, בעולם של המחשבה. רק בעולם המחשבה יכול להיות איזשהו נגיעה עם השלימות הזאת. בעולם הגילוי האדם מרגיש חסר. בתפילה אנחנו לוקחים גם את הצד, ככה זה מה שהמהר"ל מסביר בפרק ב' מנתיב העבודה, גם את הצד, אנחנו מבטאים גם את הצד של האי יכולת להתגבר על החיסרון, זה בזה שאנחנו מדברים דברי חיסרון, אבל מצד שני, אנחנו אומרים את התפילה בלחש מתוך הבנה שהתפילה היא הדרך היחידה שיכולה להביא אותנו לנקודה הנעלמת הזאת, שהיא כן מדביקה אותנו. זה בהקשר למה שאנחנו לומדים מנתיב העבודה. אבל הדברים הם באמת כל כך מחוברים לעניין הזה של ראש השנה. העניין של ראש השנה הוא קודם כל מלכויות. קודם כל, גם כשאתה במצב של גן עדן, אתה צריך להיות מודע שאתה גן עדן רק בתנאי שאתה מרגיש שכל שנייה ושנייה אתה צריך לזכור את השם. אבל ראש השנה לא מטפל רק בזה. ראש השנה גם מטפל בדבר הזה שמלך במשפט יעמיד ארץ, כשהמלכות הזאת היא צריכה להופיע בארץ, והארץ הזאת היא ארץ שיש בה איזושהי תערובת של טוב ורע, שהיא נפלה מהמגמה הבסיסית, מהצורה הראשונית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. הדרך היחידה להעמיד את הארץ זה על יסוד המשפט. על יסוד זה שמתחילים את העבודה הגדולה הזאת של לעשות את הסדר שיש בעולם שלנו טוב, ויש בעולם שלנו רע, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו סדר בין שני הדברים האלה. וזה העניין של השופר. שהשופר הוא, בוודאי שיש גם בשופר את הצד הזה, שזה הכל הכי נסתר. בוודאי שבשופר יש את קולות התקיעה, שהתקיעה היא ביטוי לדבר הזה, שראשיתו של העולם באה ממקור שלם, מתקיעה שלמה. אחריתו של העולם, אנחנו מאמינים שהוא יגיע בסופו של דבר למקום השלם. אבל בראש השנה, שאנחנו נמצאים עוד בארץ, היום הצד הגלוי, הצד הסמוי, הכסף שלנו ביום הזה, הדבר הנסתר שלנו ביום הזה, זה החג שלנו של היום הזה, זה הצד הזה שאנחנו יודעים שאחרי הכל זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים את הדבר הזה שהמקור לכל זה הקדוש ברוך הוא, והסוף זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוביל את העולם מההתחלה עד הסוף. זה הצד של התקיעה. זה הצד הזה. אבל אנחנו לא יכולים בגלוי, לצעוק את זה, לגלות את זה. בצד הגלוי אנחנו במצב של תרועה. מה זה המצב הזה של התרועה? המצב של התרועה הוא המצב הגלוי שאנחנו נמצאים בתחושה עמוקה של פער עצום בין המגמה, בין השלמות, בין התכלית לבין איפה שאנחנו נמצאים. הפער הוא בעיקר נובע מהנפילות שלנו. אבל ודאי שיש את הצד הזה של, שגם ללא הנפילות שלנו היינו צריכים לעשות עבודה עצומה של לעובדה ולשמרה כדי שישאר העולם בדבקותו. אמרו לפניי מלכויות, אמרו לפניי מלכויות, זה בעיקר בא להתרכז בעניין הזה של, שזה יום של בריאת העולם, שזה יום שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לכל אחד ואחד את החיים שלו, וזה יום שכל אחד ואחד נכנס מתוך איזשהו עולם נקי, ובראש השנה זה המקום היחיד שהתורה אומרת, לא והקרבתם אלא ועשיתם. אומרים חז"ל, כל יום ויום הוא בנוי על בסיס העבר. הוא בנוי על בסיס זה שאתה אתמול היית במקום אחד, היום תתקדם רק קצת. להתקרב, והקרבתם, והקרבתם. רק ראש השנה הוא יום שהוא ועשיתם כבריאה חדשה. עניינו הראשון של ראש השנה זה שפה מתחילים מחדש. מרעננים את את המגמה, מרעננים את המחשבה, מרעננים זה העניין של המלכויות. הזיכרונות זה בוודאי כולל את הצד את הצד הזה של המגמה, אבל בוודאי זה כולל את העניין הזה על המדינות יאמר, עזרו לחרב, עזרו לשלום. כלומר, זה הזיכרון הזה שגם אם העולם לרגע שוכח, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לעולם לברוח ממנו. הקדוש ברוך הוא משגיח. הקדוש ברוך הוא בא ומתערב. הקדוש ברוך הוא בא ויוזם שהדברים יישארו לפי המגמה שלו. החידוש העצום של הזיכרונות, היוזמה המרכזית של הקדוש ברוך הוא, איך היא? היוזמה המרכזית היא על ידי המשפט. אבל היה לקדוש ברוך הוא עוד יוזמות. הקדוש ברוך הוא ראה שצריך לעשות איזושהי בהירות, לעשות איזושהי עברה בין הטוב ובין הרע, אז הקדוש ברוך הוא גם חידד את העניין הזה, ונתן חותמות, מהם הדברים הטובים, ומהם הדברים הפחות טובים, במה צריך להידבק ומה לא צריך להידבק. זה העניין הזה של זוכר הברית. לפני שיש את הנפילות של העולם, לא צריך לעשות בריתות. אין עניין של לעשות ברית. לעשות ברית דווקא עם זרע אברהם, לעשות אחרן ברית דווקא עם זה, לעשות זה. אין עניין לעשות את ההבחנות האלה. אבל אחרי שהעולם נופל, העניין של הדין זה לטפל. הקדוש ברוך הוא בא ונותן יוזמה, ואומר לא נותן לעולם להתערבב. אני חייב לעשות סדר. המשמעות של הסדר היא המשפט והכריתת הברית, שהיא זו שעושה את ההבחנות בין הצדדים שצריכים להידבק בהם ובין הצדדים שלא צריכים להידבק בהם, בין הטוב ובין הרע. ואז אנחנו נזכרים בעקדת יצחק, שעקדת יצחק עניינה זה היכולת להיות בטל לגמרי לעילה, להיות בעמדה של זיכרון טוטלי. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הכוח הזה של העקדה הוא פועל בכל זרו של אברהם ויצחק, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות בשייך לברית הזאת. אז כשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים את הדבר הזה שאנחנו דבוקים בברית, כשם שהוא דבוק בברית, גם אנחנו דבוקים בברית, זה מעורר את השייכות שלנו יותר לטוב. זה מזכך אותנו. בוודאי שבראש השנה אנחנו לא נגיד 13 מידות רחמים. בוודאי שבראש השנה גם לא נתעסק במעשים שלנו. זה יום שאנחנו לא צריכים להתחבר ליכולות המקומיות שלנו. זה יום שאנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אנחנו, יש לנו נתונים מאוד מאוד קטנים ותנסה לעזור לנו. זה יבוא אחרי כן. אם האדם ביום הזה, הוא בא ומתחיל להתעסק איפה שהוא נמצא, פספס את כל היום. ודאי שהבנסתר או מה שעומד ברקע של ראש השנה, שכל הזמן אנחנו מודעים איפה אנחנו. אבל אנחנו מודעים איפה אנחנו, לא מצד שאנחנו חושבים איפה אנחנו. אנחנו מודעים איפה אנחנו מצד מה אנחנו חושבים מה השלמות. האם יש כל כך הבדל גדול עם האדם, הוא עשה שני חטאים או שלוש חטאים בראש השנה? כאילו ביחסי ראש השנה, עיקר ההבדל בינינו לבין השלמות צריך להיות מתוך זה שאנחנו מבינים מה השלמות. כי כמה שאנחנו נעשה מאמצים לא נגרד את השלמות הזאת. ולכן הפער הוא לא נולד על בסיס איפה שאני נמצא. הפער הוא נולד על בסיס זה שאתה מבין למה אתה צריך להיות. מה התוכנית? מה הדבר העליון? לכן אומר כאן הארי הקדוש. וזה גם מה שאומר בעצם הגר"א, זה שני הדברים משתלבים. הגר"א אומר, אל תתאבל, או אל תבכה על, על זה שאתה בא ומדבר על זה. אני עשיתי משהו כזה, תוותר לי על הנקודה הזאת, תוותר לי על הנקודה הזאת. זה לא מדברים על הוויתורים בראש השנה. אל תהיה בעמדה של בכי על זה שאתה שואל מה הייתי. ואיך את זה, מה אני אעשה עם זה, ומה אני אעשה עם זה ועם זה. העריק שהוא מדבר על בכי, זה כי אתה באופן כללי מודע לדבר הזה, שהעמידה אל מול מה שאתה צריך להיות, אל מול השלמות האלוקית, היא עמידה של בכי עצום, של שבר עצום, של מה התוכנית, מה היה צריך להיות, איפה אנחנו היינו, איפה כל העולם היה צריך להיות, ואיפה אנחנו. זה ודאי העניין הזה של התרועה. וזה מה שקשור למה שהתחלנו, כן, מה שלפני השיעור דיברנו בשיחה בינינו, שגם כשהאדם הוא נתבע לדין, אז אדם שמקבל הזמנה לבית משפט, יש את השלב הראשון שהאדם הזמינו אותו לבית משפט, ואפילו לא פרטו לו את הכתב התביעה, אמרו לו, אתה? ביום הזה והזה צריך לעמוד מול הבית משפט. ואם זה בית משפט שבאמת נוהג כמו משפט, והכל סביבם נשארה מאוד, והכל מדויק, והכל חודר עד הפיפס האחרון, והוא יכול לבחון אותך, ואין לך שום סיכוי שם לשנות מן האמת, והוא יודע בדיוק כל טענה מה זה, אתה כל כולך נמצא ברעדה, כי אתה... זה רעדה עוד יותר מאשר שפרטו לך בדיוק על מה. כי כשאחרי כן אתה תתחיל, כשמתחילים, כשאתה מגיע כבר לבית משפט, ומתחיל בפועל הדיון, מתחיל כבר כתב האשמה, אז כבר זה, רק על זה, טוב, על זה יש לי תשובה כזאת. על זה יש לי תשובה כזאת. זה מתאים אחרי כן. אחרי שהאדם באופן בסיסי אמר, אני ממודע לדבר הזה שכל כולי צריך להיות את כל האנרגיות שלי, את כל העוצמות שלי. אני צריך להפנות כלפי הרעיון הגדול. ואז, מגיע אחרי כן עשרת ימי תשובה. מגיע אחרי יום כיפור, מה בפועל? בפועל טוב, צריך להתחיל לעבוד. מה בפועל? שם יש לנו גם את הביטחון הזה שקדוש ברוך הוא עוזר לנו. קדוש ברוך הוא מרחם. והקדוש ברוך הוא מודע לזה שאנחנו עפר ואפר, ואנחנו בשר ודם, ושהיכולות שלנו מוגבלות זה. אבל אם אתה בשלב הראשון מתחיל עם הדברים המוגבלים שלך, לא תפסת את הנקודה. חייב להיות מהלך כזה שקודם כל אתה מבין את הדבר הזה שאתה לא מבין שום דבר. שקודם כל אתה מבין את הדבר הזה שיש איזושהי שלמות, שיש איזשהו מצב עליון כזה שאתה בכלל לא יכול, שאתה בוודאי עומד מולו, ובמצב שאתה נמצא אתה במצב של שבר. ואחרי שבאמת אתה כבר קלטת את הדבר הזה שאתה כל כולך, כל טענה, כל מה שהתחשבו בך אחרת בסדר באמת תשובה, הכל זה באמת רחמים, זה לא שבאמת יש לך תשובות. אלא מה? למרות שאין לך תשובות, אבל הקדוש ברוך הוא בא ותופח לך על השכם, והקדוש ברוך הוא בא ומעודד אותך, אז הקדוש ברוך הוא יעודד אותך. אם אתה באמת מבין שאתה כלי שבור, אז באמת הקדוש ברוך הוא מטפל בכלים שבורים. אבל כדי שבכלל אתה תיכנס למצב של התשובה, לא באיזושהי תפיסה מעוותת, הקדוש ברוך הוא, כל העמי הקדוש ברוך הוא, וטרני, וטרו מאי. כל מי שחושב שזה באמת איזשהו דבר כזה שכל שנה יש איזה ריטואל כזה, שאנחנו נופלים, הקדוש ברוך הוא יבוא, בסופו של דבר הכל יהיה בסדר, נסתדר עם קודשי בריך וזה. אז לא תסתדר. רק אם באמת אתה כלי שבור, רק אם אתה באמת נכנס לעשות את האמת תשובה כשאתה כלי שבור, אז באמת יש לך אחרי סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יקבל אותך ככלי שבור. והוא יעזור לך לרפא את כל השברים שלך, וייתן לך עצות הכי טובות, כן, איך לטפל בדבר הזה. מה שאני חושב, שהקדוש ברוך הוא, שהשנה מזדמן לנו שני ימים, שבת ויום ראשון. אז נכון שבפוסקים יש דיונים, אחד מן ההלכות שיש בשבת, שבשבת אסור לבקש על צרכים פרטיים. אין בקשת צרכים פרטיים בשבת. למה? כי העניין של השבת זה מעין עולם הבא. התחושה הזאת של איזשהו להיכנס למקווה של שלמות. ואם אתה בשבת מתחיל לבקש צרכים, זה פוגע בשלמות של השבת, בעונג השבת. לכן אין בקשת צרכים בשבת. מה קורה בראש השנה שחל להיות בשבת? בראש השנה שחל להיות בשבת, כתוב בפסוקים שאפשר לבקש צרכים. כי הצד של ראש השנה זה כמו מה שכתוב בהלכה, שאם האדם, אם יש צרה בפועל שנמצאת בעולם, אז אפילו אפשר להטריע בשבת, להתענות בשבת, כשיש בפועל צרה. למה? כי אתה לא יכול להתעלם. נכון שהשבת, שבת, אבל היא מעין עולם הבא, ברובד מסוים, אתה מעין עולם הבא, אחרי הכל, אבל אם אתה עוד בעולם הזה בצרה, אז אתה תעצום את העיניים, אבל אתה עוד נמצא בצרה כל הזמן הזה. אז לכן, דווקא על ידי זה שאתה תבקש צרכים בשבת, כשיש לך צרה צרורה, כשיש צרה, צרת רבים, ויש הגדרות הלכתיות, זה הדבר שיפייס אותך, ועוד יותר יאפשר לך להתקרב לעונג השבת. ותרגיש קצת יותר את המעין עולם הבא. כלומר, בסתם שבת אנחנו אומרים, בוא נגיע למעין עולם הבא בצורה דמיונית, אבל אם המציאות היא סותרת את הדמיון, אז תעשה משהו, תתפלל, תעזר בתעניות וכל הדברים האלה, כדי שתרגיש יותר את המעין עולם הבא. ראש השנה זה הבחינה הזאת, שאתה כביכול, אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה שאתה בשבר. זה העניין של הדין, זה העניין שאתה עומד מול זה שאתה לא בעולם הבא. שאתה בעולם הזה שיש בו נפילות עצומות. אז לכן בראש השנה באופן בסיסי אפשר לבקש צרכים. אבל נראה לי גם, זה בכל שנה, אבל במיוחד בשנה של יום ראשון ויום שני, היום הראשון, מה אנחנו קוראים גם בתורה וגם בהפטרה? הדגש הוא לא עניין התשובה. הדגש הוא בעיקר העניין הזה של פקידת צרה. פקידת חנה. הדגש הוא שזה יום של התחלה. זה יום שאנחנו זוכים שאנחנו בו עומדים, והקדוש ברוך הוא בא ונותן לכל אחד ואחד את החיים שאיתם הוא יתחיל לצעוד. ודאי גם זה עצמו נותן לנו איזשהו רגש של אחריות עצומה. הקדוש ברוך הוא זה כביכול אומרים, נותנים לבן אדם איזשהו יעלום ואומרים לו תתחיל להשתמש ביעלום. אשתי קיבלה ואמא שלי יעלו מתנה, והיא לא לובשת, היא מפחדת שזה יאבד. כל כך מפחדת את זה, היא לא רוצה לגוע ביעלום. שם את היעלום בכספת, לא רוצה לגוע את זה. זה פחד, להשתמש ביעלום. אז ודאי יש את הצד הזה של הפחד, אבל העיקר הוא, המרכז הוא, קיבלת יעלום. זה היום הראשון של ראש השנה, זה הזיכרון תרועה. כן, הזיכרון שכל התרועה, כל הפחד הוא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועולם חסד ימלא, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חיים. מזה מתחיל הכל. מהשור, הזיכרון של מאיפה מתחיל העסק. העסק מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך לבית חרושת שלו. ושהוא נותן לך את הדבר הכי יקר לו, הוא נותן לך. הוא נותן לך את היעלום. זה גם יראה, אבל זה יראה מסוג אחר. זה יראה שבשורשה היא חג. ביום השני זה כבר התייחסות יותר בפועל שאתה כבר במצב של מסובך, מצב כזה שאתה גרמת ממעשיך לסבך עוד יותר את העולם. וכאן באמת יגיע לנו השופר, והשופר יש לו כמה וכמה סגולות, על השופר לא הצלחנו לדבר מספיק, וזה אולי בעזרת השם שנה הבאה, נדבר באמת על העניין הזה של השופר, כי כשאנחנו מגיעים לשופר יש איזשהו משהו מיוחד שהוא גם מצליח לעורר רחמים. למרות שהגדרנו ראש השנה יום דין, ראש השנה יום המגנה, יום איך צריך להיות הכל. יום הכיפור זה יום רחמים, זה יום כיפור זה היום של הסוף, של אחרי שכבר ניתנה התורה פעם ראשונה. ולא הצלחנו לעמוד באתגר שלנו, לוחות הראשונים. ואז אין ברירה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו לוחות שניים, שהם יותר מתאימים לנו, והם בנויים לנו, ואז לעומת התורה שניתנת בקולות וברקים, כן, התיאור של מעמד הר סיני, שאנחנו אומרים אותו בשופרות של ראש השנה, שזה הבחינה הזאת של תורה שניתנת, וידבר אלוקים אל משה, לוחות שניים, זה כבר שם השם, כבר כשניתנים לוחות שניים, ניתנים עם יוגים ומידות רחמים, כבר ניתנת, הקדוש ברוך הוא כבר נותן הוראות למצב של האדם המסובך, למצב של האדם שכבר חטא בחטא העגל. זה העניין של יום הכיפורים. כן, התיקון על האידיאל, והתיקון אחרי כן להסתבכויות שלנו, שזה העניין של יום הכיפורים. אבל השופר הוא זה שמצליח גם ביום של האידיאל. הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא של דין לכיסא של רחמים. אנחנו מסיימים אפילו ברכה, אנחנו אומרים, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. צריכים לראות את הסתירה הפנימית, לפי מה שאנחנו אומרים. תרועה! תרועה זה המצב של השבר נראה. אבל הקדוש ברוך הוא שומע את השבר הזה, וזה השורש של מה שאחרי כן יהיה רחמים. זה מה שהתחלנו להסביר. שרק ברגע, בראש השנה, הרחמים יכולים להתעורר רק כתוצאה מהתרועה. רק כתוצאה מתחושת השבר, אז זה מה שיכול לעורר רחמים, וזה העניין של השופר, הוא גם לעורר את הדברים הפנימיים, המחשבה הפנימית, והתאורה שנמצאת בשלמותה בסופו של דבר, שיש נשמה תאורה לאדם, והכוח של השופר זה לעורר את הדברים הכי נסתרים, הכי רדומים, ואפילו אדם שנמצא במצרים ובאשור, שזה בחינות של מרחק עצום, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, במקומות הכי רחוקים, יש כוח לשופר לעורר מהמקומות הכי נידחים האלה את ה... כן, את הנקודות השלמות, ויש בכוח בשופר גם להבליט את התרועה, את השבר, כן, להרגיש את, את מה שככה אומר הירושלמי, שמה עם קולות השופר? אומר הירושלמי, האדם, אנחנו, זה מצווה שאנחנו, תשמיעו קולות כמו של בהמה, כן, אנחנו נתאר מישהו יבוא, גוי שלא שמע על השופר, יבוא לידינו בבית כנסת, יגיד, מה זה השבט האפריקני היהודי הזה? מה הם עושים? קולות... נגיחות, מה זה? אומר הירושלמי, זה קולות של הבהמה, של התינוק שלא יודע לדבר, או זה שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודעים שאנחנו כמו בהמה. אנחנו מודעים שאין לנו תשובות לעניין. אנחנו מודעים לשבר. כן, זה התרועה שאנחנו נמצאים. וזה הדרך לעורר את הרחמים, בעזרת השם, שניכנס לראש השנה, מתוך היראה הגדולה ביום הזה, מתוך ההתבוננות על הדין, מתוך ההתבוננות על מלכות השם, מתוך ההתבוננות הזה שזה פוטנציאל לקבל חיים חדשים, פוטנציאל לקבל יהלום שאנחנו מוכנים לקבל, על כורחנו אנחנו נקבל, ומתוך היראה הגדולה של ראש השנה, ניכנס לשנה, נעבוד את עבודת התשובה בימי התשובה, ונזכה שנכתב ונחתם בספרם של צדיקים גמורים, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.